בפעם הקודמת אנחנו דיברנו ככה עניינים כלליים, איך אנחנו מרגישים את העולם, שסך הכל אנושות מתפתחת תוך משך אלפי שנים ומגיע למצב שאנשים בחלקם יחידים מדור לדור, ישנם כאלה שמסלוקקים לתפיסה מעבר לעולם הזה שנקרא נקודה שבלב מתעוררת בהם, והם מרגישים שמשהו מושך אותם ללא נודע, ואז מגיעים למצב שהרצון שלהם כל כך גודל שנפתח להם חוש השישי, מרגישים מציאות על, וכשהם משיגים את המציאות הזאת הם מתחילים לחקור אותה, ללמוד אותה. מה שהם מרגישים הם כותבים לנו ספרים, ומתוך ספרים שלהם אנחנו לומדים, ואפילו שאנחנו לא כמוהם שהם הגיעו לרוחניות ללא ללמוד, המקובלים הראשונים ככה עשו, כן? אברהם וכל הילדים שלו, כן? ויעקב עם כל הבנים, ואחר כך משה שמביא בני ישראל. ממשה מתחילה להיות השיטה הזאת כתובה, ואחר כך כבר ישנה אצלנו משנה, נביאים כתובים בכל מיני שפות, הם כותבים לנו על ההשגה הרוחנית, מה העולם עליון, איך אפשר, באיזה תנאים לעלות אליו. ואם אנחנו קוראים, אז באמת אנחנו קוראים את הדברים האלה בדרך כלל שהם כותבים שאסור את זה ואסור את זה, אסור. ההגבלה, למה ההגבלה? למה אנחנו לא יכולים להגיע לעולם העליון, לראות אותו, להכיר אותו, או בצורה כמו שאנחנו מכירים את העולם הזה, לחקור כמו מדען חוקר את העולם? או אם אנחנו מדברים על העולם העליון שהוא עולם כל כך נאור, כל כך טוב, אז למה אנחנו צריכים בדרך אליו להתפטר מכל כך הרבה דברים שזה הטבע שלנו, וטבע שלנו מלכתחילה היא הפוכה ומפריעה לנו, ואנחנו צריכים לסבול, ובאמת זה כל כך קשה. למה זה כל כך קשה? העניין הוא שזה נובע בעצם מזה שהבורא ברא, רצון לקבל, נברא, שהוא מלכתחילה ההפך ממנו. וכדי להגיע לשלמות, להיות דומה לבורא, להיות כמוהו, כי פחות ממנו זה כבר לא שלמות, אז אנחנו צריכים ממש להפוך את הטבע שלנו. האם זה אפשרי? וכאן אנחנו, כדי להבין מה רוצים מאיתנו, אנחנו צריכים ללמוד כל הבריאה. ובאמת כך כתוב, שאפילו מקובלים שהיו עד עד זמן בערך ארי, או אפילו קצת יותר מאוחר, עד זמן של בעל שם טוב, הם היו חייבים ללמוד כל החוכמות חיצוניות, שזה היה עוזר להם להבין את הכל הבריאה, קצת מה שניתן, ואחר כך לעבור להרגשת עולם העליון. מפני שאי אפשר להסכים, אי אפשר לעשות משהו עם עצמו אם לא מרגישים את העולם הזה, זאת אומרת בריאה כעצמה, וההפך ממנו את הבורא, שרק בניגודיות בין שני העולמות האלו מתאר באדם רצון שבו הוא באמת מרגיש שלמות ונצחיות. והדרך היא כזאת, שאם מלכתחילה נברא רצון לקבל, אנחנו לומדים שמהבורא יוצא האור, מהבורא יוצא האור שבונה רצון לקבל, כן? שבונה רצון לקבל. האור בעצמו זה הבורא בעצם. אנחנו לא יודעים מה למעלה מהאור. מה שלמעלה מהאור אנחנו אומרים עצמותו, שאין עליו לנו שום מילה, אנחנו לא יכולים להרגיש אותו. מה שמרגישים אנחנו זה האור שנכנס לתוך הכלים. אז מה שבורא ברא רצון לקבל. האור שאנחנו מרגישים, יש לו כבר כאן בו התחלת הנברא, במחשבה בלבד. וכאן המחשבה הזאת יוצאת לפעול, לכן זה נקרא בחינה א', והנקודה הזאת היא נקראת בחינת שורש. הרצון לקבל שנברא הוא בדיוק שווה, בחינה א', בדיוק שווה לפי הגודל שלו לבחינת שורש. מה שבורא רוצה לתת, בדיוק אותו רצון הוא ברא ונברא, וזה בעצם הנברא. אבל עד שאנחנו עוד נגיע לנברא האמיתי, זה יש דרך ארוכה. מפני שהנברא הזה הוא נברא בפעולה ישירה מהאור, וודאי שמה שיש בו זה הכל בא מהאור בצורה ישירה, הוא לא מרגיש את עצמו לגמרי שנמצא במציאות בפני עצמו. ורק מרגיש את האור שממלא אותו, ובסופו שמרגיש את האור מרגיש תענוג, ובסוף שהוא מתחיל להרגיש את התענוג עד הסוף, שהגיע התענוג ומילא אותו כולו, הוא מתחיל להרגיש מקור התענוג. זאת אומרת, אחרי שמרגיש אור, בסוף הוא מרגיש הנותן, היינו בחינת שורש שהיא נמצאת בו. זה דומה לשאני נכנס לאיזשהו תענוג, כן? מרגיש אותו, שאני עובר אותו כולו, אני מרגיש אחר כך מאיפה הוא בא, כן? זאת ההרגשה. האור נכנס, נותן תענוג, ובסוף הנברא מגלה הטבע של האור, טבע של הנותן. וכך אצלנו בנוי כל כלי וכלי הרוחני. מעכשיו והלאה אנחנו נזכור את זה, שכל כלי רוחני הוא בנוי משני חלקים. חלק ראשון, שזה בעצם השפעה מצד העליון, שמה שהעליון רוצה לתת, וחלק השני שזה התוצאה מההרגשת האור בחלק הראשון. אז כאן יש לנו הרגשת התענוג בתוך רצון לקבל, ואחר כך הרגשת הנותן התענוג, מאיפה שבא האור. ולכן הכלי הזה הוא משתנה. הוא מזה שמרגיש נותן התענוג רוצה להשתנות ולהיות דומה לנותן התענוג, רוצה גם כן לתת. הרצון הזה הוא שונה מרצון הקודם, ממש בהפקיות צורה, ולכן הוא יוצא ממנו כרצון בפני עצמו, רצון להשפיע. נקרא אצלנו בחינה ב', ובגודל דומה לבחינה א', בגודל דומה לרצון לקבל, אבל בעצם למה הוא דומה לבחינת שורש. זאת אומרת, הרצון להשפיע כאן, בבחינה ב', זה כמו שורש, או בחינת שורש. מזה שהוא רוצה להשפיע, והוא לומד, אז מי זה בחינת שורש שאני דומה לו, שאני רוצה להשפיע? בחינת שורש הזאת, היא בעצמה רוצה להשפיע, הבחינה הזאת. ומה היא עושה? והיא משפיעה, היא נותנת. אבל איפה אני אתן? ואז מתעורר בו מזה רצון לקבל. מה זאת אומרת? למה? סליחה. לאט לאט. מתעורר מזה רצון לתת. רצון לתת. איך לתת? כמו בבחינת שורש. איך בחינת שורש יכולה לתת? בחינת שורש נותנת בגלל שאור יש לה. אבל ברצון לקבל אין אור, אין מה לתת, אלא הנתינה יכולה להיות פשוטה מאוד מזה שאני לומד שבחינת שורש היא רוצה לתת לי, איך אני יכול לדמות לה? אני רוצה לתת לה, איך אני יכול לתת לה תענוג? אני יכול לתת לה תענוג על ידי זה שאני מקבל. אז אני עכשיו מושך לעצמי רצון לקבל, מרצון לתת ברצון לקבל, שהוא שווה לבחינה א', כמו בחינת שורש, רוצה לתת ובונה בחינה א', עכשיו רצון להשפיע של הנברא בונה רצון לקבל בדיוק שווה לבחינה א'. רואים אנחנו כאן שיש פה פעולה מצד הבורא, רצון לקבל שברא, כן? ואחר כך אותו פעולה שנברא רוצה לחזור עליה. כן? הבחינה ב' דומה לשורש, והיא רוצה אותו דבר לעשות, והיא עושה את זה. היא בונה באמת רצון לקבל, שיקבל. זה נקרא כבר רצון לקבל, שהוא דומה לבחינה א' של רצון לקבל, כן? וזה ביטוי של רצון להשפיע של הנברא. זאת אומרת, שני הבחינות האלו הם של הנברא. בזה עדיין אנחנו לא רואים הנברא עצמו. מרצון לקבל בחינה ג' הנברא אחר כך מרגיש שבאמת מה שדורשים ממנו, אחרי שיש לו לנברא גם רצון להשפיע וגם רצון לקבל, אחרי שיש לנברא שני רצונות האלו, רוצים ממנו, הוא מרגיש רצון מיוחד. איזה רצון מיוחד? רצון שיהיה בגודל כמו המשפיע. נתאר לעצמנו מצב כזה. יש שולחן, וליד השולחן יושב אדם. יש לפני האדם 5 מנות, ויש בעל הבית. אני מדבר על העולם הזה. כן? הבעל הבית נותן את 5 מנות ומעביר ככה אותם לאדם. באדם יש רצון לקבל על המנות האלו. הרצון לקבל על המנות האלו זה נקרא בחינת א', או שאדם מרגיש את זה ובעצמו מוכן לקבל, זה נקרא בחינה ג'. שני הרצונות האלו, ההבדל ביניהם שבבחינה א' רצון לקבל הוא מהבורא, ובבחינה ג' רצון לקבל הוא בנברא, שנברא מכיר ורצון לקבל שלו. אבל זה עדיין רצון לקבל למנות, כן, לכיבוד מה שבעל הבית עשה לו. ומה שהנברא יכול להוסיף לרצון הזה, רצון אחר, רצון של בעל הבית. מה זאת אומרת? הנברא בסופו של דבר מרגיש כאן, אחרי שהוא מקבל מהבעל הבית בתוך רצון שלו בבחינה ג', מה בחינה ג' אומרת? אני עכשיו מרגישה שאני מקבלת מפני שלבעל הבית יש רצון להשפיע ואני רוצה להשפיע כמוהו, אז גם כן אני מקבלת מפני שהוא רוצה שאני אקבל. שהיא מתחילה לחזור על אותה פעולה כמו בעל הבית, היא מתחילה להרגיש מה שמרגיש ממנה בעל הבית. ואז היא מתחילה להרגיש, בחינה ג' בסופה, היא מתחילה להרגיש, בוא נגיד, גדלות של הבורא. או היא יכולה, אפשר להגיד שהיא מרגישה בזה תענוג שיש לבורא מזה שהוא משפיע. ובמידה שהיא מרגישה את ה... באותה מידה, באותו כמות שהיא מרגישה עד כמה שבעל הבית גדול, עד כמה שהוא נהנה מזה שהוא נותן, במידה הזאת בכלי נפתח רצון לקבל. על מה לקבל? רצון לקבל לא על המנות האלו, אלא רצון לקבל על הבורא. הוא רוצה מעמד שלו, הוא רוצה להיות כמוהו, הוא רוצה את המצב הזה. רק המנות זה לא מספקות אותו. וכך הנברא מגיע לרצון גדול, שהוא נקרא בחינה ד', או מלכות אחר כך. זאת אומרת, מה ההבדל בין מלכות לבין כל הדברים שלפניה? כל הדברים שלפני המלכות, אנחנו אומרים שהם הם בחינות שקדמו למלכות. כל הדברים עד כאן זה עדיין התפתחות הנברא. רק המלכות זה נקרא נברא, מפני שיש במלכות לא סתם רצון לקבל ולא על האור שמביא תענוג, אלא יש במלכות רצון להיות כמו בורא. יש נברא שרוצה להיות במעמד כמו בורא, לא לקבל תענוגים ממנו, אלא לתפוס את כל מה שהוא מבין, כל המכלול הזה שנקרא בורא. זאת בחינה ד'. ובחינה ד' הזאת היא נקראת נברא, ואנחנו בעצם זה הבחינה ד' הזאת. כולם למדו את זה ואני רק חזרתי, או שאני צריך ממש ללמוד את זה טוב טוב מההתחלה? אני רואה שאני מדבר, אף אחד לא מבין. למדתם כולם או לא? לא יגיד, אז כולם שותקים. טוב, אז אני חוזר על זה עוד הפעם. אני חשבתי שאני צריך רק לעזור קצת על זה. בסדר, בסדר. אז חוכמת הקבלה היא, אני מתחיל מחדש, בסדר? תמחקו, תעבירו את המסך. חוכמת הקבלה מסבירה לנו מהתחלת הבריאה ועד סוף הבריאה כל התהליך. זאת אומרת, איך הבורא ברא את הנברא, שנברא עדיין, הוא אי אפשר להגיד שהוא נברא, ממש שהבורא ברא אותו, והוא עדיין תלוי וקשור לבורא, ועד המצב שהנברא מגיע לגמר התיקון שלו, לתכלית. כל הדרך הזאת מסבירה חוכמת הקבלה, כולל כל האירועים ודאי שקורים איתנו וכן הלאה. אז מתחילים לפי הסדר הכרונולוגי, ששוב אני אומר, פעולה ראשונה שיש לנו אור, לפני אור אנחנו לא מדברים, אנחנו מתחילים מכאן. למה? אחר כך שאנחנו לומדים כל הדרך עד הנברא האחרון, ואיך נברא האחרון חוזר בהתחלה, להתחלה, שוב למצב הגבוה ביותר, ומעמיד את עצמו ממש בדרגה כמו הבורא, אז שהנברא חוזר למצב הראשון הזה, הוא מתחיל ממנו והלאה לעלות, ואז הוא עולה מעל הנקודה שממנה אנחנו מתחילים. למה אנחנו לא יכולים לדבר עכשיו כבר למעלה מהנקודה הזאת? אין לנו כלים, אין לנו שפה, זה דברים שנמצאים בדרגות כאלו שאין לנו דיבור, תפיסה, האמצעים שלנו עכשיו הם לא יכולים לעזור לנו להתבטא ולהתקשר ולהביע מה שקורה למעלה מהנקודה הזאת. זה כמו ש דגים באקווריום לא יכולים לדבר על החיים שלנו. פשוט מאוד. זהו. כך אנחנו. חסרים לנו הבחנות, כלים, שאנחנו נתקן את עצמנו בכל הסיבוב הזה ונחזור למצב הזה, אז אנחנו עולים למעלה ויכולים אז בכלל אפילו איכשהו להבין מה זה. המקום שהוא למעלה מהמצב הזה נקרא סתרי תורה. ולכן באמת כתוב שאסור ללמוד סתרי תורה, אסור, הכוונה בקבלה תמיד בלתי אפשרי. למה אי אפשר? מפני שאין ביטוי לזה. אי אפשר ללמוד. אז אנחנו לומדים על זה שהאור העליון, כמו שכתוב, כן? שקודם שנבראו נבראים ונעשו ניצלים, היה האור העליון, ממלא כל המציאות. אור. כן? ואז אותו אנחנו אומרים מבחינת שורש, שזה רצון להשפיע. ממנו מתחילים, למעלה לא, זה מה שסיכמנו. בדיוק לפי הרצון של האור, כמה שהוא רוצה להשפיע, האור הזה בונה את הכלי, רצון לקבל. כך שאור וכלי הם שווים לפי הגודל, לפי הנפח, לפי הכל, רק שזה שייך, אור שייך לתענוג, והכלי שייך לחיסרון. אבל מותאמים לגמרי אחד לתוך שני, כך שאם אור נכנס לתוך הכלי, אז יש כאן מילוי ב-100%, עד כדי כך שהאור פשוט ממלא ושולט בתוך הכלי וכלי לא רואים. עד כדי כך הרצון הזה הוא בדיוק כמו המילוי. כי מילוי בונה אותו. וזה נקרא בחינה א'. זה ברור? רצון הזה ודאי שהוא נמצא בשליטה מלאה של האור, יצא ממנו, ועדיין אנחנו לא יכולים לדבר על נברא. זה פשוט משהו ש נמצא בתוך האור, זה כמו שיש לנו איזה ממש ים של האור, ובתוכו יש איזה מין רצון קטן שהאור בנה, ועדיין הרצון הזה לא יוצא לגמרי להרגשה עצמית. אבל כמו שדיברנו קודם, נחזור שוב, שאחרי שהאור מתפשט בתוך הרצון, הרצון מתחיל להרגיש טבע של האור, מתחיל להכיר את הבעל בית, מי שממלא אותו, תענוג מורגש, לא רק שזה טוב לי, אלה שהוא בא ממישהו, שיש בו משהו ומורגשת בתוך התענוג הזה, בחינת שורש. המשפיע מורגש בתוך התענוג הזה. כאן זה רק תענוג, ומתוך שמתגלה בחינת שורש, אז הרצון לקבל, הוא רוצה להיות גם כן חוץ מהרגשת התענוג, מפני שהוא רוצה ליהנות. הוא רוצה גם כן להיות כמו בחינת שורש, כי היא יותר עליונה, אז התענוג שבה הוא יותר גדול, יותר מופשט. ואז הוא הופך להיות הרצון לקבל הזה למה שדומה לבחינת שורש. הבחינת שורש רוצה לתת וגם הוא רוצה לתת. אז יש לו רצון, אנחנו קוראים להשפיע. ורצון הזה נקרא בחינה ב'. כל רצון נוסף, כל התפתחות בתוך הרצון נקרא בחינה החדשה. גם כן יש לו חיסרון, אבל החיסרון שלו הוא כבר הפוך. לתת או ליהנות מהשפעה, יותר נכון. כאן הוא רוצה ליהנות מזה שהוא מקבל ונהנה. כאן הוא רוצה ליהנות מהשפעה. איך הוא ייהנה מהשפעה? ונהנה מהשפעה רק אם הוא ישפיע. איך הוא יכול להשפיע? הוא מסתכל על השורש הזה ורואה שאחרי שיש לו כאן בחינת שורש, כן? מה בחינת שורש עושה? היא נותנת, וזה תענוג שלה שהיא נותנת. אז מזה מתחיל להיות אצלו רצון, רצון לקבל, שזה דומה לבחינה א', כמו בחינה שורש עושה בחינה א', והוא עושה רצון לקבל כזה, בחינה א'. רק אצלנו זה נקרא בחינה ג', מה ההבדל? בגלל שהבחינה ג' הזאת רצון לקבל, הוא בא מרצון להשפיע של נברא, לא מרצון להשפיע של בורא. מרצון להשפיע של בורא בא רצון לקבל, בחינה א', מרצון להשפיע של נברא בא רצון לקבל, שנקרא בחינה ג', שהיא שוב דומה לבחינה א'. ובחינה הזאת ג', שהיא מקבלת ונהנית, מה היא מתחילה להרגיש בתוך העצמה? היא מתחילה להרגיש בתוכה שהיא מילה את שהיא עשתה בדיוק כמו עשה בעל הבית, כן? זה מה שעשה בורא. רצון להשפיע ובנה רצון לקבל. ונברא עכשיו בבחינה ג' ובבחינה ב' ובבחינה ג', חזר בדיוק על מה שעשה בורא. אז אחרי שהוא חזר על זה ש... בורא עושה, הוא מתחיל להבין אותו, אז מי הוא, כמה שהוא נהנה. ואז יש לו מזה רצון להיות כמו בורא, כמו זה שיש כאן ונהנה. מובן? כי הוא חזר על אותו מעשה. זה עשה. עשה הבורא, וזה עשה הנברא, כן? ואז נברא מגיע למצב שהוא רוצה להיות דומה לבורא, דומה לאנותן. רצון להידמות לבורא, כן? וזה נקרא בחינה ד'. זה לא רצון בדיוק להידמות לבורא, זה רצון ליהנות ממעמד של הבורא. זה רצון ממש לקבל כל התענוג מה שיש לבורא מזה שהוא נותן. בזה רוצה להידמות. כן? מזה שבורא נותן יש לו תענוג. ונברא רוצה את התענוג הזה. ואז, כשהוא מרגיש שהוא מתמלא עם התענוג הזה, מתמלא עם התענוג הזה, כן? מזה הוא מתחיל להרגיש בושה. למה בושה? כי הוא רוצה בסך הכל מהמעמד הזה, הוא רוצה תענוג לא על האור הזה שהבורא מביא לו. הוא רוצה לתפוס את הבעל הבית, הוא רוצה להשתמש בבעל הבית, הוא רוצה לנצל את הבעל הבית שהכין לו את הסעודה. זאת אומרת שאני יושב מול השולחן עם 5 מנות, כן? אז אני לא, זה שמגיע אליי 5 מנות, זה מגיע לי. זה מגיע לי בגלל שהוא ברא ברצון לקבל. אז זה לא מדברים על 5 מנות האלו, איך אני מתייחס אליהם. אבל חוץ מ5 מנות אני רוצה לתפוס אותו. אני רוצה ליהנות ממנו, ממעמד שלו. אני רוצה אותו תענוג. מה שיש לו מזה שהוא נותן, אני רוצה אותו תענוג וליהנות לקבל ממנו. לכן יש בושה. הבושה הזאת באה מפני שאני פיתחתי רצון שלא היה מלכתחילה. אם הרצון שלי היה נגמר בזה שמה שבא אליי על ידי הכיבוד, על ידי האור, בזה לא הייתי מתבייש, אני כך בנוי. אני לא מתבייש מזה שאני צריך לנשום, שאני צריך קצת לאכול, שאני צריך ללכת להוציא את זה. על הגוף שלי אני לא צריך להתבייש, זה לא אני. זה העליון שברא בי ועשה בי את כל הדברים האלו. אלא איפה אני? אני זה שפיתחתי רצון בבחינה ד' אחרי שחזרתי על הפעולות הבורא, כן? אז הבנתי מה יש לו מזה, והרצון הזה הוא אצלי לכם נקרא נברא. הוא לא בא בצורה ישירה מהבורא. ולרצון הזה יש לי בושה. מה זה בושה? הרגשה שאני והוא בזה דווקא מנוגדים. ולכן באה כאן פעולה מאוד מיוחדת. אחרי זה שנברא מרגיש שהוא ברצון הזה ההפך מהבורא, הבורא הוא משפיע ונהנה. הנברא רוצה ליהנות מהמעמד הזה לעצמו, אז באה לו כהרגשה הזאת בושה, ואחרי הבושה באה מה שנקרא צמצום א', שנברא מצמצם את עצמו ואומר שהוא לא משתמש ברצון הזה. למה? שוב, זה בצורה כמו שלמדנו, בא תענוג מאחר הפעולות האלה שהוא הרגיש מה שבורא עושה, בא לו ומילא את עצמו עם התענוג של הבורא, של מעמד הבורא, ואז הרגיש עד כמה שהתענוג הזה הוא מנוגד למה שיש בבורא, ואז כתוצאה מזה נוצרה לו הרגשת הבושה. ואז הפעולה שיוצאת מכאן זה פעולת צמצום א'. מה זה נקרא צמצום א'? הנברא אומר שהוא לא רוצה להשתמש עם הרצון לקבל שלו. ההתפתחות הזאת נקראת ד' בחינות דור ישר. זה דבר כמות כמות קשה. אחר כך איפה שאנחנו, מי שילמד הלאה, איפה שילמד, כל הדברים שיהיו אחר כך, עד גמר התיקון, עד גמר כל הפעולות, כולם הם יהיו ממש בצורה ישירה יוצאים מהארבע תכונות האלו, התפתחות של 4 תכונות האלו. 1, 2, 3, 4. התכונות האלו הם אחר כך נותנים לנו כל מיני השלכות. אין יותר מ4 תכונות האלו, ותכונה האחרונה הזאת, תכונה ד', איך שהיא מתפתחת עכשיו, ואיך שהיא מגיעה להיות באמת מתוקנת. כי סך הכל מה שנעשה אצלנו, אחרי שבחינה ד' מרגישה בסופה הרגשת הבושה, אז היא עכשיו הולכת ומתקנת את עצמה. עכשיו המטרה שלה להביא את עצמה למצב שבאמת היא במקום רצון לקבל הגדול ביותר, תהפוך את עצמה לרצון להשפיע, ודרך כל הפעולות הרצון להשפיע שלה יבוא למעציל, לבורא להנותן, כן? ושנתינה שלה יהיה ישר אליו. מערכת כזאת היא צריכה לבנות. אם היא תבנה את זה, אז היא מגיעה בעצמה לדרגת הבורא, ואז הם יהיו יחד, בורא ונברא, שהמצב הזה נקרא דביקות. זה המטרה. זאת אומרת, כל הפעולות, מה שיש עכשיו עם הנברא, זה להביא את עצמו להשוואת הצורה לדביקות עם הבורא. ועל זה אנחנו לומדים. בדרך הזאת, שמלכות רוצה לתקן את עצמה, יש כמה פעולות שהיא חייבת לעשות. התיקון הזה שלה, להגיע להשוואת הצורה עם הבורא, הוא כולל כמה שלבים. אחד זה שהיא בונה לעצמה מערכת שנקראת מערכת העולמות. איך שהיא משיגה את המעמד הגדול הזה, כן? עולמות. זאת אומרת, זה שלבים איך שהיא מגיעה לשם. חמשת עולמות. ואחר כך איך שהיא משפרת עצמה בדרגה של כל עולם ועולם, שזה נקרא כבר היא מחלקת את עצמה מלכות דיינסוף, שזה נקרא נשמות, כל החלקים שלה, והיא מתחילה להעביר כל חלק בדרך לכאן, וכאן היא אוספת אותם יחד כל החלקים. בעל הסולם אומר על זה, על זה בכזאת דוגמה, שמלך אחד גדול היה לו אוצר ורצה להעביר אותו לבן שלו למדינה רחוקה מעבר לים, ופחד לתת את האוצר הזה למישהו אחד או לאיזו קבוצה קטנה של אנשים שיכולים לגנוב. אז צריכים לתת כל פעם, החליט שאם הוא נותן כל פעם חלק קטן לכל אחד לפי מסך מה שיש לו, לפי כוח התגברות שיש לו, אז הוא לא יגנוב. זאת אומרת, אם אדם מסוגל לא לגנוב ולהחזיר ל-10 שקל, אז אני נותן לו עד 10 שקל ואני בטוח שמחזיר. כך הוא מחלק את האוצר שלו לחלקים ומכניס לי כל חלק וחלק, כל חלק וחלק נותן למישהו, ואז שולח אותם, וכל אחד לחוט מגיע לסוף הדרך, ושם הם כולם שוב מתחברים, ואותו אוצר יש לנו גם בסוף. זו הדרך, וכך אנחנו, כך אנחנו עושים את הדרך. אז יש מצב שמלכות בונה את העולמות, קודם כל הדרך שלאט לאט היא מתקדמת, כי האוצר הזה גם כן שכל חלק חייב להגיע, כל חלק חייב להגיע לסוף, אבל יש פה גם כן מיתן שיש בכל חלק שצריכים להגיע, וגם כן הדרך שצריכים לעבור. הדרך שצריכים לעבור. אז יש פה עניין של המדרגות ועניין של כל נשמה ונשמה. אז כל אחד ואחד בזמן הלימוד הוא מתחיל להבין ולהכיר את השורש נשמה שלו. זאת אומרת, הרצון לקבל עצמו. איפה שהוא נמצא בנשמה הכללית שנקראת אדם. איך הרצון לקבל הזה, במה הוא שונה מיתר הרצונות, זאת אומרת, במה הוא מיוחד, איזה בדיוק תיקונים הוא צריך לעשות על עצמו. וברגע שהוא מתחיל לעשות תיקונים, לפי התיקון שנעשה בו, שנקרא מסך, כן? אז הוא מתחיל להרגיש שנותנים לו את האוצר הזה, האור נכנס, ואז עם האור יחד הוא עולה ומתקרב להשוואת הצורה לבורא. זו הדרך. יש איזה שאלות? כן.
יש את השאלות הזאת של הבריאה, נאמר שאני מבין אותה ונגיד שהיא נראית טבעית, הדרך הזרה לא נראית טבעית, זה כמו לך להסתיר את הפוך. זאת אומרת, כוס, היום חתיכות של עניות שלמות, ונתן את זה לאופן מהפה ללחץ, אם אני מבין את הדרך לפה, אחורה לא יכולה לדעת, יש לה דרך שוב.
כן. תראו, מה שאנחנו לומדים, אנחנו סך הכל לומדים כל פעם שאתה תלמד, אתה כאילו תלמד אותו דבר, רק קצת יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק. ואז מתוך זה שאתה לומד בעומק, אתה גם כן תתחיל להבין את ההתחלה. שיעור הראשון אתה תתחיל להבין באמת סוף מעשה במחשבה תחילה. זה ככה זה, אין מה לעשות. לכן למי שאין אוסף לנות, הוא לא מבין שרק מסוף לומדים ומבינים את ההתחלה, זה קשה. עכשיו, אתה אומר שמלמעלה למטה בהשתלשלות נראה לך כל כך הכל ברור ורציונלי וחזרה לא. הכוס לא, מה זאת אומרת נשבר הכוס? מלמעלה למטה, אז בוא... בסדר. עד שאנחנו דנים בסך הכל, בכללות כל המציאות, זה בסדר, כי הדברים צריכים להיות בכללות מובנים, ואחר כך אנחנו ניכנס לפרטים. אני לא כל כך רץ להתחיל בשיעורים לפי נושא ככה מוגדר מראש. תראה, יש לנו כלי למעלה. הכלי הזה אנחנו צריכים לתקן, הוא כולו רצון לקבל. אנחנו צריכים להביא אותו למצב, קודם כל, שהרצון לקבל הזה יכיר את עצמו. מה זה יכיר את עצמו? שהוא ירגיש שהוא ההפך מהבורא, שתכונות שלו לגמרי מנוגדות, שהוא נמצא בחוסר שלמות לגמרי, ואז נקרא שכלי נמצא בעולם הזה. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בעולם הזה. אנחנו צריכים להגיע למצב, למצב שההכרה האמיתית. ומי המצב הזה שאנחנו נמצאים בהכרה האמיתית? אז לפי גודל השתוקקות אנחנו לאט לאט עולים בחזרה. כדי לבנות תנאים האלו שיהיה לי כאן בדיוק בעולם הזה כל האפשרויות לעלות עד הסוף, אני צריך להיות כאן, שיהיה לי כלי, שכנגד הכלי יהיה אור שרוצה למלות אותו, כן? אני צריך שיהיה לי אמצעים, אמצעים האלה, איזה אמצעים? שיהיה לי כאן סביבה, שיהיו לי ספרים, כל מיני דברים. שעל ידי הסביבה הזאת אני אוכל לעלות ולהתחבר עם האור. אז כל הדברים האלה הם נבנים בהתפשטות מלמעלה למטה. ובהעלאה ממטה למעלה אני רק מחבר את החלקים האלה, מכניס אותם בתוכי. ואני מגלה שכל הסביבה וספרים ואמצעים וכל העולם הזה בעצם הוא נמצא בי, בתוך הרצונות שלי נמצאים כל הדברים האלו. זה נקרא שזה נשבר ואני בחזרה מחבר. זה נשבר שנראה לי שכל הסביבה נמצאת בצורה מחולקת. אתה, אני, קירות, עולם, הכל. זה נראה לי שזה נמצא, כל דבר נבדל. שאני מתחיל לקבל מסך, לפי מסך הזה אני מתחיל לראות איך שדברים האלה מתחברים יחד. אני מאבד את הראייה החיצונית של הדברים ומתחיל לראות שרצונות, שמהות של הדברים מתחבר יחד. ואז כל העולם הוא כאילו נעשה מערכת אחת. הגופים נעלמים ורצונות אז מחוץ לגופים מתחילים להיות מחוברים. זה נקרא תיקון השבירה, תיקון המסך. מעלה ומטה זה אין ורוחניות. מעלה ומטה הכוונה היא שהאדם קובע איפה שהוא נמצא. עכשיו אנחנו לא מעלה ולא מטה. אנחנו עכשיו לא יודעים בכלל איפה אנחנו נמצאים. כן? יש לנו חוסר כיוון מוחלט. גם בכל העולם אנחנו מרגישים שהיום זה ככה. בכל העולם צריך להגיע לזה. שבכלל לא ידע מרגע לרגע איך הוא חי. עוד מעט אנחנו נגיע. למה? כי אז מתחילים להבין שבלי להיחבר את החלקים האלו אחד לשני, אחד לשני, אחד לשני, אנחנו לא מגיעים לאיזשהו כלי שעוזר, שיכולים להתקיים. וזה חלק מהשבירה של האדם הראשון. כן, מישהו שם רוצה לשאול. כן, נכון. למה בחינה בית שווה לבחינת שורש את מבינה? כן. מה את לא מבינה? למה בחינה בית עדיין לא נקראת נברא? כן. לא. בחינה בית לא דומה לבורא בזה שהיא רוצה להשפיע. להידמות לבורא זה נקרא שאני דומה לו בפעולה. במה הפעולה שלה היא דומה לבורא? היא רק מגלה, היא מגלה כאן רצון, היא מגלה בסוף בחינה א', היא מגלה שיש מישהו שממלא אותה. כן? עכשיו מתוך זה היא רוצה להידמות למישהו הזה, במה? בזה שהוא נותן. אז רצון הזה, רצון להשפיע בבחינה ב', זה רצון. אבל הוא לא רצון, הוא לא בשימוש. היא לא מממשת אותו. כן. לא, 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 לא בכל כלי הרגשה אתה נותן. למה זאת אומרת? לפני בחינה ב' אין הרגשה אתה נותן. נו. הוא מתחיל כאן להרגיש שיש מישהו שנותן לו. אה? הוא לא מרגיש בושה כי רצון לקבל זה לא שלו. אז הוא לא מרגיש בושה. אחרי שהוא חוזר על פעולות של, של, של הבורא, גם בבחינה א' וגם בבחינה ב', כן? שזה גם בבחינה ב' ובבחינה ג', כמו בבחינת שורש בבחינה א', אז הוא מתחיל להרגיש איך הבורא נהנה. זאת השאלה. הוא מתחיל להרגיש תוכן שלו. שיש לו, זאת אומרת, לא רק מה שהוא עושה, אלא לפני מה שהוא עושה, מי הוא שעושה. ואז על זה יש לו רצון לקבל. והרצון לקבל הזה הוא באמת, הוא לא כנגד האור הזה שברא את הכלי, הוא כנגד הנותן, ולכן יש לו בושה. אחרת לא היה בושה. כנגד כל הפעולות של האור, ממש מה שהאור עושה בדרך ישירה, אין בושה. זה אני נבנה כך. כמו שכתוב, לך לאומן שעשה לי. הוא ברא, יש לך בעיה, בבקשה. זה הוא עשה, זה לא אני בכלל. הרצון לקבל הזה הוא אני. הוא באמת נבדל. כי הוא לא בא כתוצאה מהאור, הוא בא כתוצאה ממעמד הבורא, ממציאות הבורא. זאת אומרת, מה שמבדיל בין כל הדברים האלו, וכל הבחינות האלו לבחינת דרך, שיש מישהו מעליה, ומה הוא באמת, האישות שלו. כן? ולזה יש לו רצון לקבל. לכן בא בלבד מתקיים עניין הצמצום. נו, כאן בסוף. אני לא שומע, כאן המזגן הזה הוא... כן. נו. איפה את נמצאת? למה? היא צודקת. כולנו נמצאים כאן. את כאן ואני כאן והוא כאן והיא כאן. בסדר. תראי. לא, זו שאלה באמת, למה לא? אנחנו עוד לא התחלנו את הקורס שלנו, רק שתדעו. אני עדיין נותן כל מיני הרצאות כאלה מבוא שאנחנו נכיר את גם כן אחד את השני ונתרגל לאווירה ולסביבה. ודיברתי גם כן בשיעור הקודם שהחשוב שאנחנו נרגיש שאנחנו קבוצה אחת ושיהיה לנו כימיה בינינו. על ידי זה אנחנו ניכנס להרגשה, חוץ מהשכל נמלא גם כן את הרגש, ודרך הרגש הזה נפתח חוש השישי, ואז באמת נרגיש על מה שאנחנו מדברים. אז אני לא ממהר, אני אולי אתחיל את הקורס הזה בעוד 3-4 שיעורים. ועכשיו בינתיים אנחנו כך מתחילים קצת יותר להיות קרובים. אז את שואלת איפה אנחנו? בסדר, אנחנו נמצאים כך. אז אני אספר בכלל, בתשובה הזאת אני בעצם יכול להגיד, להסביר את כל הקורס עצמו. אנחנו לומדים כך, שמעבורי יצא לעולם אור, ואחרי דלת הבחינות שאנחנו יודעים, דלת בחינות, באור ישר, נברא מלכות. הבחינה דלת. והיא נקראת מלכות די אינסוף, כי היא מלאה באור. והיא מלאה באור ומרגישה בושה, ואחרי בושה היא עושה צמצום א'. היא לא רוצה להרגיש את המצב הזה, שהיא ההפך מהבורא. ואז היא מתחילה לבנות העולמות. שזה 5 עולמות. אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. עד שמגיעה למצב נבראו 5 עולמות, ואחרי זה אותה מלכות די אינסוף. זאת אומרת, עולמות בעצמם זה סך הכל הם מדרגות שבהם המלכות די אינסוף מתרחקת. לאן היא מתרחקת? היא מתרחקת למקום שהיא יכולה לעמוד כל כך רחוק מהבורא שהאור לא מגיע אליה. כי הבושה נותנת כל כך סבל, האפיות הצורה, שהיא מעדיפה להתרחק למצב שאחריו אפשר לעמוד ולא להיות ממש בקרבה כזאת שיקם. אחרי זה, אותה מלכות די אינסוף, שהיא בנה לעצמה סולם המדרגות, שאחרי היא יכולה לעמוד, היא בונה את עצמה בצורה שנקראת אדם הראשון, נשמה. אותה מלכות די אינסוף, אחרי צמצום א', זה נקרא מלכות די צמצום א', והיא בונה את עצמה. שהמבנה שלה אז נקרא האדם הראשון. והאדם הראשון הזה הוא עובר כל מיני תהליכים שנקראים שבירה. ונופל, מתרחק למצב שנקרא העולם הזה. כן? האדם הראשון הזה נקרא גם כן נשמה, וזה הנברא האמיתי. ושנשמה הזאת יורדת לעולם הזה, אז יש לנו הרבה מאוד כאלו חלקים, 60,000 חלקים. אז אחד מהם, כבר 600,000 חלקים האלה הם מדור לדור מדור לדור, כל חלק וחלק עובר גלגולים, עד שמתחיל להרגיש. אנחנו דיברנו שיש, האנושות קיימת מיליונים מיליוני שנים, זה לא חשוב כמה, זה לא 6,000 כמו שאנחנו סופרים, כן, 6,000 זה משהו, זה משהו אחר, זה עניין הרוחני. בהתחלה יש התפתחות גופנית לגמרי, כן? וההתפתחות הזאת היא התפתחות של לתענוגים בהמיים. מה זאת אומרת בהמיים? שיש גם כן לבהמות, זה התענוגים של אוכל, מין, משפחה, בית, ככה מה שבהמה גם כן רוצה. אז זה ממש אלפי שנים. אלפי שנים. ואחר כך התפתחות לכסף, לכבוד ולמושכלות. ואחרי זה יש התחלת ההתפתחות רוחנית. הרוחנית, ההתפתחות הרוחנית, זה בעצם בימינו. זה 1995. ממנה והלאה. אז במשך כל ההיסטוריה ככה זה קורה. עכשיו, התפתחות הרוחנית בעצם היא התחילה במה שנקרא לפי הלוח שלנו לפני 5,700 וכן הלאה שנים. זאת אומרת, זה גילוי, זה גילוי אדם הראשון, כן? זה הגילוי פעם ראשונה שהיה לאנושות, נקודה שבלב. ואחר כך הנקודה שבלב הזאת היא פה ושם, פה ושם הייתה מתגלית בכל הנשמות עד שהגיע לאברהם. ומאברהם והלאה כבר אברהם זה בעל השיטה שהוא התחיל, הוא יצא את הספר ואז כל הצאצאים שלו גם כן הולכים לפי שיטה הזאת ואז עד שמגיעים למצב שהם מתקנים את עצמם ואחר כך כל האנושות. ההבדל בין אברהם וקבוצה שלו וכל האנושות שחלק מהנשמות האלו גלגלת עיניים, הוא נקרא זך, זה נקרא יהודים, וחלק יותר אבי נקרא אומות העולם, ומתקנים קודם זה ואחר כך זה. נו, לא שומעים כאן שום דבר. תקומי ותצעקי. כן. לא. בחינה א', כל בחינה ובחינה זה לא משהו מוגדר, רצון לקבל וזהו, אלא זה רצון לקבל שהוא קולט משהו, ואז שהוא קולט את האור, האור הזה נכנס בו ומתחיל לשנות אותו ומתחיל לסדר אותו ומתחיל לבנות בו תגובה. זה ממש כמו דוגמה הכי טובה, מה שבעל הסולם נותן, שנכנסים לבקר את החבר וחבר נותן כיבוד, ואז יש איזה מין יחס לכיבוד ולחבר, וברגע שמתחילים להתקשר עם הכיבוד עצמו, אז בזמן שאוכלים את זה משנה יחס גם כן לכיבוד וגם כן לנותן, ובתוך הכיבוד מתחילים להרגיש את היחס הנותן, וזה משנה לך כל המה, את הכל בפנים. לכן בחינה אחת שאור נכנס לתוך הכלי והוא פועל בתוך הכלי, בבחינה אחת הזאת יש תהליך עצום של כל דברים. הרי זה עניין רגשי, כלי זה דבר, כלי זה רצון שהוא מרגיש את המילוי, ושמרגיש את המילוי יש לו התפתחות לנותן המילוי, מה אני ומה הוא, ובהתאם לתענוג שאני מבין ומרגיש, ובהתאם למה שהוא רוצה ממני. העניין שלנו, אני אגיד, אולי זה יעזור קצת להבין, העניין שלנו שאנחנו הרי נקודה סך הכל. הבורא ברא נקודה, יש מאין, יש לו רצון לקבל, יש לו רצון להשפיע, והוא ברא יש מאין, יש מאין נקודה בלבד, שהיא שונה ממנו. ונקודה הזאת היא לא מסוגלת, כי יש מאין, היא ממש ההפוכה, מה שאין בו, אז היא לא מסוגלת להיות כמוהו. אז איך אנחנו אי פעם נהיה כמוהו? כי הוא רוצה לעשות אותנו בדיוק כמוהו. איך אנחנו יכולים להיות? הנקודה הזאת יש מאין, היא נקראת מלכות, בדיוק שהצטמצמה. ויודעת שהיא לא מסוגלת להידמות לבורא. כשהיא מגיעה למצב שהיא כאן נמצאת למטה, היא מרגישה את עצמה, אנחנו קוראים למצב הזה לב האבן, שהיא ההפך מהבורא. זאת אומרת, אני נגיד עכשיו על ידי לימוד, על ידי זה שאני עושה כל מיני פעולות ורוצה להתקרב לרוחניות, אני כל הזמן אראה את עצמי ההפך. אני אראה את עצמי עד כמה שאני לא שייך להשפעה, כמה שאני כל הזמן רוצה לקבל, ולא אכפת לאף אחד חוץ ממני. ועד כדי כך שמביאים אותנו לכאלה דברים, שכולל מקרובים וילדים ומשהו זוועה מי זה בן אדם. כן? והנקודה הזאת היא חייבת, נקודה הזאת היא חייבת להתברר בי עד הסוף. שאם מתבררת בדיוק ואני עושה עליה צמצום ואני לא רוצה לעבוד איתה, אז עם מה אני אעבוד? איך אני אדמה לבורא? איתה אין מה לעשות. אני מתחיל מעליה לבנות כלי. מעליה. אני צריך כאן מעליה לקבל מהבורא כל היתר התכונות. ממנו. להידמות עליו אני לא יכול עם הנקודה שלי, עם יש מאין שלי, כי היא מאין. ואז אחרי שאני רק מתחרט על עצמי ועושה על עצמי אותו צמצום א', במצבי כאן למטה, כן? אחרי זה אני מתחיל לבקש מהבורא לקבל ממנו תכונות שלו. התכונות של הבורא נקראים תת ראשונות, תת ספירות הראשונות. מה זאת אומרת? לא יודע איך להגיד. הכלי שלנו, מה שאנחנו מקבלים ממנו, זה 10 ספירות. כתר, חוכמה, בינה, זרמפין, מלכות. כאן זה 5, אבל זה לא חשוב. 5 או 10. אתם כבר יודעים. אני מבקש ממנו קודם לתקן את הכלים בהשפעה שלי. נקרא גלגל שווה עיניים, או ישראל, ואחר כך אני מבקש ממנו לתקן את הכלים בקבלה שלי. זה נקרא אומות העולם. הגויים. אחר. כלים בהשפעה זה נקרא שאני מקבל ממנו תכונות כאלה שאני משפיע, וטוב שאני משפיע. אני עדיין בזה שמקבלתי ממנו תכונות האלו לא נוגע לנקודת הצמצום הלב שלי, לנקודת הלב שלי. אני נותן. לכן כלים האלה קל לתקן, מתקנים אותם קודם. נקרא ישראל, שקודם אנחנו צריכים להגיע לתיקון. אחר כך מגיעים עליי תכונות הבורא ש... שהם שייכים לכלים דקבלה, לאחד. שאותם אני צריך להפוך על מנת להשפיע איך. הבורא נותן לי. הוא נותן לי, ויש לו מזה תענוג. אני לומד עכשיו ממנו להיות דומה לו, שאני משפיע כמוהו. זה נקרא שאני עובד עם כלים בהשפעה, שאני מרגיש כמה שהוא נהנה מזה שהוא נותן לי, ואני נהנה. זה נקרא שאני מרגיש את הכלים דקבלה שלו. ואז אני צריך לעמוד נגד הנקודה שבלב שלי. עוד פעם, איך להעביר את ההרגשה הזאת? אני מתחיל להרגיש מזה שאני מקבל ממנו, אני מתחיל להרגיש כמה שהוא נהנה ממני. כמה שיש לו תענוג מזה שהוא נותן. ואני לא רוצה אז לתת שיהיה לי אותו תענוג, אלא אני רוצה את התענוג הזה בעצמו. מזה נוצרים אצלי כלים דקבלה. ואז אני צריך לעבוד בה על מנת להשפיע איתם. זה נקרא שאני מתקן את אומות העולם. או שזה נקרא חבדיימה, כלים דבינה, אנחנו נלמד אחר. אז כל התהליך הזה אנחנו עוברים מהעולם הזה והלאה למעלה. ההסבר היום יוצא קשה. כן. לא יודע מה לעשות, אולי הייתי צריך להתחיל כבר את הפתיחה. כן.
אחרי שהכלי מרגיש את התחושה, אני רוצה להפריד חזרה לבורא. איפה נמצא המקום שהוא מגלה את המנת להשפיע, איפה נמצא המקום שהוא רוצה לתת לדברה אחרת?
לתת לנברא אחר אי אפשר בלי זה, בלי שזה עובר דרך הבורא. העניין הוא כך, שאנחנו בסופו של דבר נשמה אחת, זה מה שבורא ברא, כן? נברא זה נשמה אחת שמחולקת לחלקים, כן? ההתחלקות הזה בינינו היא מטרתית. מה זה מטרתית? שאנחנו נביא כל חלק וחלק להתאמה לבורא, כן? אם אני כאן מתקשר בדרגה הזאת, כאן, אחד עם השני, אני בזה לא מתקן כלום. אם בדרך העולם שלנו, עכשיו כולם רוצים לעזור שם לאפריקה, יש שם גובים מרף אנשים, זה גם כן לא יעזור כלום. אבל פשוט קשה לראות איך שאנשים סובלים. זהו. אבל זה לא, אין בזה שום, עזרה. אנחנו לא יכולים להתקשר אחד עם השני, אם זה לא יהיה דרך להידמות לבורא. כאן בדרגה הזאת רק בכמה שאנחנו יכולים להידמות לו, אנחנו יכולים להתחבר. לא בדרגה שלנו בכלל. לכן כתוב, בעל ואישה שכינה ביניהם וכן הלאה. ובעל הסולם כותב גם כן במאמרים שלו שכל החטאים הם בזה שרוצים לעשות קיבוץ, קולחוס, לא חשוב מה, ולמען שיהיה טוב לכולם. ואנחנו לא מבינים למה כל הדברים האלה לא מתקיימים. החיבור בין הנשמות הוא יכול להיות רק בדרגת ההתאמה לאלוקות. שם הם מחוברים. אנחנו גם עכשיו נמצאים בדרגת גמר התיקון, רק צריכים לגלות את הדרגה הזאת, ושם אנחנו מחוברים יחד, אבל אנחנו מחוברים שם. אנחנו לא יכולים להתחבר רק במישור העולם הזה. זה בלתי אפשרי, אף פעם. לכן זה הוא כותב גם כן במאמר דור האחרון. לכן להשפיע אחד לשני ללא מטרה להיות להיות דומה לבורא, זה מביא הפוך, זה מביא אסונות. הוא אומר שהדברים האלה הטובים בעצם, מלכתחילה, הם הביאו לנאצים, לסטלין, לכל הזה, זה בעצם בהתחלה, הרעיונות עצמם רעיונות טובים. זה חיבור העם, זה התלקות של כולם. אבל בסופו של דבר זה מביא להרס. ומתני שלא מחוברים למטרה. כן. לא שומע, קומי. קומי, נו, מה יש? נו, נו. איך נברא יכול להיות, יכול להרגיש תענוג של הבורא? אנחנו בעולם הזה לא כל כך יכולים באמת להרגיש את זה. זה תלוי באדם. אם אדם אחד נמצא אצל שני, אצל השני, ומקבל אצלו כיבוד או מתנה, אם באמת הוא מתקשר למתנה עצמה ומרגיש אותה, ומי שנותן המתנה מביא מתנה כזאת שהיא באמת ממלאה את הכלי של החבר, זאת אומרת, זה צריך להיות בהתאמה, שאני בדיוק יודע מה חסר לחבר, ואני בדיוק מביא לו את זה לפי כמות ואיכות, והוא רואה את זה שאני מילאתי לו את הכמות ואיכות בדיוק לפי החיסרון שלו, אז מזה הוא מבין שאני מרגיש אותו ומבין אותו כמו שהוא את עצמו, ואז מתוך זה שהוא מכיר עד כמה שאני קרוב אליו לפי המתנה, הוא מתחיל להכיר אותי. זה לא כל כך בעולם שלנו מתקיים, אבל ההתאמה צריכה להיות חיצונית, שהיא צריכה להיות מותאמת, המתנה לכלי, ואז המקבל מתפעל מההתאמה. עד כמה שהנותן מרגיש אותו, מבין אותו, ונמצא בו עם כל הרצון שלו. זאת אומרת, מה בעצם המתנה עצמה אומרת? מה האור עצמו אומר? האור עצמו שממלא את הכלי, הוא אומר עד כמה שהנותן נמצא בתוך רצון של המקבל. עד כמה שהוא סובל מזה שהמקבל רוצה. עד כמה שהוא רוצה למלא את הרצון הזה. זה כמו שאימא כלפי התינוק, כן? זהו. אז מתוך זה מרגישים את ה... לא המתנה עצמה מרגישים. מההתאמה שלה מרגישים את האהבה. מרגישים... ומזה בא כבר בחזרה התגובה. אז לכן קשה לנו בעולם שלנו למצוא לזה מקום. כן. כל האנשים שלומדים קבלה מרגישים צורך להשפיע על מנת לקבל? לא, להשפיע על מנת לקבל זה כבר דרגה. את מרגישה צורך? בדרך כלל ילדים לא מרגישים. למה? הם לא מרגישים שמזה שאני אתן אני יכול להרוויח. זה צריך להיות כבר התפתחות. זה כבר לא דרגה רגילה כמו שיש לדרגת חי. זה כבר שייך לדרגת המדבר. אנחנו רואים גם כן אנשים, יש אנשים פרימיטיביים שיודעים רק לחת, לגנוב. יש אנשים קצת יותר מפותחים שהם גונבים, אבל בצורה כזאת ש... וזה מותר. בעולם שלנו זה נקרא טוב. זה נקרא אדם... זאת אומרת, להשפיע על מנת לקבל זה כבר תחכום. זה כבר שימוש בתכונות הבורא, בנברא, ורצון לקבל של נברא. זה לא פשוט. וכשאומרים לאדם בעולם הזה שהוא אגואיסט, בזה שהוא נותן ומחלק ורוצה ככה לטובת הזולת, כן? שהוא אגואיסט, הוא לא מבין למה. אחד נותן לשני, למה שהוא אגואיסט? ובאמת מכל הלב. אבל הוא נותן לשני בגלל שכואב לו הלב, והוא רוצה להרגיע את הלב שלו. בגלל זה נותן לשני. אם אנחנו נרגיע את הלב, הוא לא ייתן לשני. כן? ומה שאם כן, מטרת הבריאה, אם היא מחייבת דריקות אחד בשני, זה באמת הנתינה. כי נתינה היא כבר עוברת דרך הבורא, שצד הגימל, צד הבורא כבר מחייב יחס שלי למישהו אחר. זאת אומרת, לא רצון לקבל שלי, אלא רצון שלו. אז זה נקרא באמת השפעה. אם אני עושה את זה ישירות ממני למישהו, זה תמיד מתוך רצון לקבל. כן. קודם כל את מדברת על ישראל ואומות העולם, זה מה שבעולם שלנו אנחנו רואים ישראל. שני בחינות בנברא או בנשמות, על איזה, את מדברת על בני אדם או לא? מלכות, מלכות שבונה את עצמה, כן? היא בונה את עצמה בישראל, בגלגל תימן ובאחב, זה אומות העולם. כן. כן. כלים בקבלה. הבא שמשפיע לנו, הוא משפיע לנו דרך תת ספירות ראשונות, מה שנקרא, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, מתחות, יסוד. אנחנו מקבלים את האור, ויחד עם האור אנחנו מקבלים העטיפה הזאת של האור, שזה נקרא חנון, רחום, יפה, עשיר, גדול, חכם, כל מיני תוארים טובים שבהם אנחנו מרגישים את הנותן בסך הכל. תחום של כל התכונות האלו, זה נקרא אצלנו הבורא. אני לא מכיר אותו אישית, אני מכיר את התכונות שלו. כן? עכשיו, אני צריך להיות כמוהו, זה המטרה. אני רוצה או לא רוצה ייסורים, על ידי טוב או רע אני רוצה להיות כמוהו. כך מסדרים אותנו. אז תיקון שלי, קודם כל להידמות בחלק של הרצונות שלי שנקראים גלגלת עיניים ובחלק אחר. מה זאת אומרת? יש כאן חלק ברצונות של הבורא שהם נקראות גלגלת ועיניים, הם כאלה רצונות קלים, עם רצון לקבל קל, לא אכזרי כל כך, לא אגואיסטי כל כך. ויש חלק אחר, רצונות מאוד מאוד גשים, עבים. אז אני קודם בתוכי מדמה את עצמי פעולות שלו בהשפעה כאלה, קלות, יפות, ואחר כך מדמה את עצמי גם כן לפעולות הקבלה שלו, האהבות. עכשיו על ברמה שלנו, יש חובה על קבוצה בעולם הזה שנקראת עם ישראל, להתחיל את הפעולה להידמות לבורא. זה נקרא קל. זה נקרא קל. שגויים התחילו את העבודה הזאת אחרינו, זה יהיה הרבה יותר קשה. כן, כן, יש להם רצון לקבל. עד כמה שאנחנו חושבים שאנחנו אגואיסטים הכי גדולים בעולם. זה באמת ככה, זה עכשיו מגולה. בפני שאנחנו צריכים עכשיו לעשות תיקונים, אז בנו עכשיו האגואיזם מתגלה. האביות, ואנחנו באמת הכי גרועים, אנחנו באמת רוצים יותר מכולם ורצים אחרי הכל, לפני שהתכונות האלו, תכונות האלו עכשיו יוצאים לגילוי שאנחנו נתקן אותם. אבל זה רק גלגלת בעיניים. ועוד לא, ועוד רק התחלה. שגויים יתחילו להתקן עם האחף שלהם, זה ממש היום בנורא. זה משהו שפי לא יודע כמה אפשר להגיד יותר גרוע, יותר עווה מרצון לקבל שלנו. רק עכשיו הם נראים לנו פרימיטיביים ומסתפקים ב... לעומתנו זה ממש כאילו טובים, כאילו כאלה קטנים ושקיטים, מפני שרצון לקבל אצלם עכשיו לא מתגלה. הם לא צריכים לעשות עכשיו תיקון. עכשיו, בתוך האדם עצמו גם כן יש גלגלת עיניים ואחר. כשמתחילים לתקן את עצמו, האדם מתחיל לתקן את עצמו, קודם מתעוררים ברצונות גלגלת ועיניים, קטנים מאוד, וגם בזה אנחנו מרגישים לא כל כך טוב. כן? מי שמתחיל ללמוד ונכנס לכל מיני פעולות פנימיות, הוא מתחיל להרגיש עד כמה שזה נכנס למראה שחורה ולדיכאון ולחולשה ולכל מיני דברים, ושרצון לקבל מתחיל לעצור אותו. כן? אבל זה רק גלגלת עיניים, אחר כך זה יהיה עוד אחד. זה כתוב, וינחו בני ישראל מהעבודה. לפני יציאת מצרים, זאת אומרת, לפני זה שאדם פורץ ויוצא להרגשת הרוחניות, הוא ממש נמצא בצרות. עשרת המכות זה באחף. שאדם נכנס ממש, יש... נו, ממש, התקופה לפני יציאה לרוחניות היא תקופה מאוד קשה. אז אף אחד לא, כאן לא אומר שבאמת הדרך היא קלה. פשוט אנחנו יכולים ביחד שיושבים ולומדים לקצר אותה ולעשות אותה באמת יחסית נוחה. אבל בכל זאת זה מאמצים, ומאמצים פנימיים לפעמים מאוד קשים. וזה באמת הציור הנכון. קודם להידמות לגלגלת עיניים, זאת אומרת למידות ההשפעה של הבורא, ואחר כך למידות הקבלה. מה זה למידות הקבלה? שוב אני מדגיש, אצלו אין קבלה, אבל הוא נהנה מזה שהוא נותן לי. אז אני רוצה את התענוג הזה. אבל התענוג הזה אחר כך אני שמתקן, הופך אותו על מנת להשפיע. שאפילו מה שבורא נהנה ממני, אותו דבר אני גורם לו. אנחנו עוד נדבר על זה. כן, אני רואה עוד שאלות, בסדר, אני עכשיו יענה. אני באמת רואה שכל הבלבולציה הזאת, מה שאני עושה כאן, זה לא בסדר, וכדאי לנו מפעם הבאה והלאה להתחיל הסדר הלימוד. זאת אומרת, ממש לפי הפתיחה ללכת בצורה מסודרת. כך אנחנו נעשה. כן. שש מאות אלף נשמות מתחלקות לעוד אלפים ומיליארדים, זה לא חשוב איך. נשמה זה דבר מאוד מאוד נזיל, איך להגיד. היא עוברת מגוף לגוף ומתחלפות הנשמות, וכל פעם בכל בן אדם יכול להיות שיש התחלפות. אין דבר כזה מוגדר שיושב כאן בחור ויש בתוכו משהו שנקרא נשמה, והוא כל החיים שלו עם הנשמה הזאת חי. לא, אלה דברים האלה הם גם כן מתחלפים. האדם שמגיע למסכים, הוא יכול לעבוד על הוא מחבר את הנשמות לעצמו, הוא יכול לקחת כמה נשמות מבני אדם ולחבר לעצמו כדי לעזור להם, הוא יכול להיכנס עם הנשמה שלו לתוך נשמות אחרות ולעבוד בהם. זה, אנחנו מסתכלים על הגופים ורואים שגופים נבדלים אחד מהשני, אז יש לנו מזה איזשהו מין הגדרה כזאת שזהו, לא יכול להיות אחרת. אם תוציא מכאן כל הגופים, את תראי כאן רצונות, תכונות שבהם יש שילוב ביניהם, שהם שייכים בכלל למערכת אחידה, ואי אפשר להגדיר בדיוק מזה ומזה ומזאת ומה... שום דבר. אלה, זה דבר אחר לגמרי ממה שמוגדר אצלנו. לכן כמה שאדם יותר עולה ברוחניות, אם הוא עולה הכוונה מעל המחסום לעולם הרוחני, אז שם הוא כבר מתחיל לאבד את האני שלו בתוך התקללות עם יתר נשמות. חוץ ממך, יש עוד מישהו? כן. כל מה שבנוי אצלנו מלכתחילה זה בנוי בצורה כזאת שהכל נמצא בנו. בנו נמצא הכל, אנחנו לא צריכים שום דבר חוץ מחומר דלק. זאת השאלה, האם יש לנו משהו חדש בסופו של דבר, זאת מה שואלת. לא צריכים שום דבר חדש חוץ מחומר דלק. אני אמרתי כבר גם כן בשיעור הקודם. אנחנו נמצאים בעולם הזה, לפנינו בנויים כל העולמות מהבורא עד עלינו, זה אני נגיד, כן? יש כאן כל העולמות, יש לי דרך, שבדרך הזאת אני ירדתי למטה. ובאותו דרך בדיוק ובאותם השלבים אני צריך לעלות למעלה. אני כאן לא צריך כאן להמציא שום דבר. בי יש כל התכונות. אני לא צריך שום דבר שלא חסר בכלום, חוץ מדבר אחד, מה שנקרא אור מקיף. מה זה אור מקיף? מכל מדרגה יותר עליונה, איפה שאני אהיה, אני אהיה כאן, מהמדרגה יותר למעלה ממני, אני צריך שיבוא הערה וימשוך אותי, שייתן לי רצון, שייתן לי הרגשה עד כמה שאני שונה ממנה. הבעיה שלנו שאנחנו בכל מצב ומצב מרגישים רק את המצב שלנו, ולא מרגישים מצב יותר עליון. מצב יותר עליון, הוא צריך למשוך אותי אליו. על ידי מה אני מעורר את זה? על ידי הספרים, על ידי הלימוד. ואם אנחנו ביחד מתחברים, אז הכוח הזה הוא יותר גדול. אני כבר עניתי על זה. נו, נחם, לא. כן. רק נשים שואלות, כן. לא שמעתי. כלי? מה? כלי מתוקן, ממה הוא נהנה? כלי מתוקן נהנה מהשתוות הצורה לבורא. כי אין מצב, המצב בעצמו, אין מצב יותר מושלם. אנחנו לא מבינים, זה לאט לאט אנחנו על ידי הצרות מתחילים להבין רק מתוך האגו שלנו, עד כמה שטוב להתפטר מאגואיזם. מהצרות, מכל הדברים, איך בכלל אפשר לצאת מהם, קצת לעוף מעל כל הדברים האלה, כן? אז זאת אומרת, בסופו של דבר המצבים האלו הם נותנים לנו להרגיש, להבין כמה שיותר, כמה שטוב להיקלל בעליון, כן? זה הסיבה של הצרות, כן? לוצא את האדם שצר לו, כן? צרות שצר לו שירצה לקפוץ קצת יותר למעלה. אז התענוג בכל מדרגה ומדרגה הוא לא מהתענוג עצמו שמקבלים שם חמישה מנות האלו, אלא מהנותן, ומהנותן מזה מהשוואת הצורה לנותן, ממעמד, כי אין יותר נעלה ממעמד הבורא. ו אז ההרגשה הזאת היא נותנת לאדם שלמות, נצחיות. וחוץ מזה היא מביאה, הרגשת יודע הכל. השגה. כן.
אחרי מה שאמרת,
זה קשה מדי. זה קשה מדי. עוד משהו קל, כן. לא מכיר. לא מכיר. מדיטציות לא מכיר. בקבלה אין דבר כזה. יש כוונות, אבל זה לא מדיטציות. כוונות זה נקרא בדיוק לאיזה תכונה אני עכשיו רוצה להידמות מהתכונות הבורא. שאני מחשב, מחשב בדיוק התכונה של הבורא, כן? והרצון לקבל שלי, ואז אני משווה ביניהם ועושה את הפעולה הזאת, זה נקרא כוונה. בקבלה יש כוונות, מדיטציות אין. במקום כוונות לפעמים אומרים מדיטציה, אבל זה לא שמה שמתכוונים האנשים ככה. ורב קפלן, אני לא מכיר מי זה רב קפלן. יכול להיות ש... לא מכיר. כתב על מדיטציות? אף מקובל, באף מקום אין מילה כזאת בכתבי המקובלים, מדיטציות. כן. שנת 95 זה שנה שהרבה מקובלים ציינו את השנה הזאת, שממנה והלאה מתחיל להיות התגלות הנקודה שבלב בנשמות, והרבה נשמות ירצו אז להתקרב למטרת הבריאה. זאת אומרת, הרגישו שבעולם הזה קיום ללא השגת מטרת הבריאה זה פשוט אין מה לעשות. ואז נצטרך כלפי הנשמות האלה לעשות הפצת חוכמת הקבלה ובאיזושהי צורה להביא להם את זה. אנחנו גם עכשיו לא יודעים בדיוק איך לעשות. אתם רואים, אני לפעמים ככה מתחיל וככה מתחיל, כמה שאני מתחיל חוגים, תמיד אני לא יודע ממה להתחיל, אני אומר ברצינות. כי לפנינו, עד הקבוצה הזאת, נגיד, עד הקבוצות האלה שיש לנו מ-1990 נגיד, כן? 95. עד הקבוצות האלה כולם למדו בצורה אישית. כמו שרבי שמעון לקח 10 תלמידים ולמד איתם. כמו ששמרי לקח שם 5 תלמידים, 6, למד איתם. רמח"ל היה לו שם גם כן 7-8 תלמידים. כולם לקחו כמה תלמידים ובקבוצה קטנה ולימדו אותם. בצורה סגורה, גם אני כך למדתי אצל הרב שלי. עכשיו, משנת 95, שמתחיל להיות פריצה, וזה דבר כזה שעוד בזוהר כתוב, אז אנחנו נשארים בעולם הזה, ללא מקובלים, ללא הדרכה, רק ספרים, וספרים האלה אף אחד לא מבין אותם, וקשה בכלל לפיהם ללכת ומשהו, לקרוא גם כן, הדור הוא לא מהספרים האלו. אתה לוקח תלמוד עשר הספירות, זה כתוב בצורה כזאת, מיושנת במושגים לא מובנים לאנשים. האנשים האלה בכוונה הציעו אותם לפני 300 שנה מדת, כן? בתקופת ההשכלה יצאו מדת. היום אתה לוקח בן אדם שרוצה קבלה, אתה רואה קודם כל 90% גברים, נשים, 10% גברים, כן? וכולם, אף אחד לא יודע לא ארמית ולא עברית הזאת שבה כתובים הספרים, וגם כן אין שיטה. זה המצב שאנחנו נמצאים, ומתוך זה אנחנו צריכים להתחיל. התנאים האלה הם תנאים מצוינים, האמת. הם בדיוק לפי החסרונות הפנימיים שלנו. אבל זה מה שיש, ולכן אני זוכר, אני הגעתי לרבי, שנכנסתי פעם ראשונה בשיעור, יושבים סקינים, שם 5-6 סקינים, ככה השיניים קופצות, כן, מדברים ביניהם ביידיש וקוראים זוהר בארמית. אני ישבתי שם כמה דקות, אני לא הבנתי אף מילה, גם כן הם מדברים כך, גם כן הארמית ביידיש. זה היה באמת, אין מה לעשות. אז אנחנו בעצם על עצמנו בונים שיטה חדשה. ותראה כמה שיש קורסים בפתיחה שאני כבר עברתי, וכל קורס לא דומה לקודם, ועדיין אני לא יכול להגיד שיש לי, אתה יודע, כמו שבמשרד החינוך, יש לך ברור שאתה צריך להעביר בכל שיעור, ואתה יודע, וזה, אין. אני גם כן לא יודע, לא חושב שזה יהיה. תמיד זה נשמות חדשות והתחדשו, תמיד כל שנה וכל שנה. אנחנו עכשיו מתחילים לקלוט קבוצות חדשות, כן? נגיד היום בבוקר הייתה לי קבוצה חדשה. זה בכלל לא דומה למה שהיה לפני חצי שנה. תפיסה, שאלות, אני מרגיש את הנשמות עצמם. זה משהו כאילו ממדינה אחרת, מנטליות שונה. אותם אנשים, אותם תל אביבים, ישראלים, צעירים, ממש בני 20-30, כן? יושבים לפני חצי שנה ועכשיו, משהו אחר. אז איך, לך תבנה שיטה. אז יש פה בדור הזה דברים שקשה להסביר אותם. אני מבין כל הדברים האלה ככה מבפנים קצת, אבל... טוב, כן. עד כמה שחברה יכולה להקל את התהליך? פשוט מאוד. מה שאנחנו, אני אמרתי, שלא חסר לנו כלום חוץ מאור מקיף. כל התכונות בכל אחד נמצאים. רצון לקבל נקודה שבלב אנחנו קיבלנו. כן? הבעיה שלנו רק הכוח הזה מלמעלה, שיעיר אלינו. כן? האור המחזיר למוטב. האור המחזיר למוטב. אור מקיף הזה הוא תלוי עד כמה שרצון לקבל כאן יהיה יותר גדול. עד כמה שאני רוצה יותר להתקדם למטרה. כן? לפי רצון מה שיש כאן, כמה שגודל שלו יותר גדול, האור הזה יעיר אלינו יותר. בוא נגיד כך, האור הזה לא שהוא מאיר פחות או מאיר יותר, הוא כל הזמן נמצא סביבי. אני נמצא ממש בתוך האור הזה. אבל לקלוט ממנו אני יכול, לגלות אותו רק לפי הרצון שלי. אז הבעיה היא איך לגדל את, להגדיל את הרצון שלי. ורצון הזה אפשר להגדיל רק על ידי סיבור עם עוד כמה אנשים. כמה? כמה שיותר. בעל הסולם כותב את זה במאמרים שלו, ועל החברה, וגם כן מתן תורה וכל הדבר. אז אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להתחבר, לכן אני רוצה שאיכשהו כאן, משך כמה שיעורים, אחר כך אני רציתי להתחיל פתיחה, שמשך כמה שיעורים יהיו כאן אנשים שהם יותר ככה מרגישים, יותר מכירים, יותר חשים אחד את השני, ואחר כך להתחיל באמת ללמוד, שיהיה אווירה כזאת, שיהיה איזה מין הרגשה שאותו דבר אנחנו כולנו רצים. רוצים אותו דבר. זאת אומרת, זה ההרגשה הכללית הזאת שיהיה. ואז באמת אני... גם כן אני אדבר אחרת, וגם אני אוכל להכניס יותר פנימיות ורגש בדברים, וזה תרגישו מבפנים, אחרת זה יהיה מאוד יבש, פינה הזאת, ספירה הזאת, זה תלוי בתלמידים. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד לחשוב על זה ולדאוג, כן. בעצם מה השאלה שלך? איך ממקום שאני אעלה, איך אני אחר כך יכול לטפל למטה? פשוט מאוד. אם אני נמצא באיזשהו מקום יותר עליון, אני ממקום הזה מקרין למטה אור מקיף שלי. זאת אומרת, שאני לומד עם התלמיד ואני נמצא בדרגה עליונה קצת ממנו יותר, כן? אז אני מקרין עליו אור מקיף. זה כל העניין, אין יותר מאורות וכלים. אין איזשהו מין פעולות, אין יותר, הכל, אם אתם מתבלבלים או משהו, תחזרו לאורות וכלים, אין פשוט יותר מזה. אם אני נמצא בדרגה יותר עליונה, ואני לומד אותו חומר כמוהו, ואנחנו לומדים ואני מעביר לו את זה, אני גם כן מקרין עליו, הרצונות שלנו מתחברים, אני מעביר עליו, אני מקרין עליו אור מקיף. אבל זה בתנאי שהוא ירצה להיות כמוני, שהוא ירצה להיות איתי, מחובר איתי. יש בזה גם כן קנה לך חבר שצריכים לעשות איזה מין שימוש אחד לשני, עצה לך רב, יש כל מיני דברים האלה, בשביל מה כל הדברים? בשביל להעביר לך הכל אור מקיף, להשפיע אחד לשני, בזה. אין פעולות אחרות. גם בינינו פעולות האלו, אם אנחנו נראה אפילו פעולות בחיים שלנו, בינינו, בין בני אדם שאנחנו לא מכירים, לא מסכים ולא רצונות ואיזה בחינות, אפילו כאן אנחנו באמת פועלים לפי אותו חוק. רק זה לא מבדילים את זה. אבל בתנאי שאנחנו רוצים כבר על ידי הלימוד להגיע למשהו, רק אורות מקילים, אור מקיף, זה מה שאני צריך. וכאן זה ממש מעבדה יש לנו, יש לנו הזדמנות, יש קהל גדול שאנחנו יכולים להצליח. ואם אנחנו נלמד כל אחד לחוד, זה באמת, ההצלחה היא... שיהיו כאן 20-30 אנשים שמחוברים טוב יחד ולומדים, כל היתר יקבלו מהם התרשמות, בלי ספק. זה גם עניין פסיכולוגי, אבל אני אומר לך לפי הרוחניות. אז זה מאוד חשוב. לכן אני חושב שכדאי לקראת השיעור הבא, תקראו משהו על החברה. שבזמן השיעור, אני לא אומר מחוץ לשיעור ו... אל תתחילו להביא סתם מתנות או משהו. זה, כן? אבל כל הדברים מה שאנחנו עושים, אתם יודעים, אנחנו עושים שבתות וסעודות וטיולים ומה לא. כל הדברים האלה רק לדבר אחד, שישר כשאנחנו יושבים בזמן השיעור, שיהיה בינינו חיבור כזה שיעזור לנו למשוך יותר אור מקיף. אנחנו, רק בשביל זה אנחנו צריכים להיות יחד. כל היתר הזמן. אין שום סיבה אחרת.